אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
שלום, כאן תרבות, אתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת. אנחנו בשידור חי ב-105.3 ו-104.9 FM, ניתן להזין לנו גם כאסקט, באתר של כאן, ביישומון של כאן, ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. איתי באולפן מפיקת התוכנית על ניסן, לצידה טכנאי שידור ליוני דיזקוב, שלום לכם, את התחקיר עשתה נועה טייב, אני אלעד ברנועי, בואו נתחיל. בסוף השבוע יצא אלבום חדש לאריאנה גרנדה, ואנחנו הולכים להקדיש לו את התוכנית היום. בין אם אתם יודעים בעל פה כל שיר של אריאנה גרנדה, ובין אם השם שלה נשמע לכם כמו משהו שהייתם מזמינים בסטארבקס, אנחנו פה בשבילכם. אריאנה גרנדה נולדה בשנת 1993. היא החלה את הקריירה שלה כשחקנית ומוזיקאית בברודווי, כשהייתה בת 15, וזכתה לפרסום גדול כשהופיעה בערוץ ניקולודיון שנתיים מאוחר יותר. האלבום הראשון שלה יצא בשנת 2013, מאז היא הספיקה לזכות בשני פרסי גרמי, 3 פרסי MAA, 9 פרסי MTV, וגם לשבור 35 סיי גינס עולמיים, ולהתברג במקום 43 ברשימת הזמרות הטובות ביותר בכל הזמנים של מגזין הרולינג סטון. Eternal Sunshine, שמש נצחית שיצא בסוף השבוע, הוא האלבום השביעי של גרנדה, וכמו אלבומים קודמים שלה, גם הוא שקוע בפרידה ובכאב, אולי יותר מתמיד. אנחנו נדבר היום על פופ וטרגדיה, על החזות המתקתקה של גרנדה ככוכבת פופ, חזות כמעט סחרינית, שלא מתיישבת במבט ראשון עם העיסוק שלה בשירים בסקס, בסליז, ברכילות, בצורה מאוד ישירה ואפילו בוטה. חזות שלא מסגירה גם אירועים טראומטיים בעבר שלה, כמו ההתאבדות של האקס שלה, מק מילר, או פיגוע הירי בהופעה שלה במנצ'סטר ב-2017, פיגוע שנרצחו בו 22 אנשים. אולי לכן זה לא מפתיע שגרנדה מטפלת בשירים שלה בתמות כמו עצב, דיכאון וטיפול, ואיכשהו מצליחה להפוך אותם להימנוני פופ. בהמשך לזה, אנחנו נדבר גם על ז'אנר מוזיקלי שנקרא Sad Girl Music. נשאל האם זה ז'אנר אמיתי בעולם או משהו שמבקרים המציאו כדי להסביר לעצמם את כל האנשים העצובות האלה עם הגיטרה שפתאום הופיעו בחיים שלהם. אנחנו נדבר גם על אקסים והאופן שבו הם מיוצגים בתרבות, ואיך גרנדה לקחה את היחס לאקסים כמה צעדים קדימה, וגם על דיבות והפיכה שלהם לאייקונים הומואים, ואיך זה קשור לסבל, ואולי גם לשנאת נשים. אריאנה גרנדה, שמש נצחית, בואו נצא לדרך.
פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
שמש נצחית, כותרת האלבום החדש של אריאנה גרנדה, הוא רפרנס לסרט שמש נצחית בראש צלול של מישל גונדרי מ-2004, שבו ג'ול, שאותו מגלם ג'ים קרי, משתמש בטכנולוגיה מתקדמת כדי לנסות למחוק מהזיכרון שלו את אהובתו, או אהובתו לשעבר, קלמנטיין, שאותה מגלמת קייט ווינסלט. גם בקליפ לאחד השירים באלבום, גרנדה נראית כשהיא עוברת תהליך דומה של מחיקת זיכרון. בניו יורק טיימס נכתב על האלבום, כאב לב עמוק מתדלק את שמש נצחית. אני מנסה לנקות את הזיכרון שלי כדי שארגיש יותר שפויה, שרה גרנדה, בשיר שקרוי באותו השם. המלנכוליה החזקה שמציפה את השיר וחלק גדול מהאלבום מבהירה לנו כמה טוב זה הלך לה. האלבום של גרנדה מלא בהשפעות ורפרנסים גם מעולם המוזיקה, מבוג של מדונה ועד ה-R&B של שנות ה-2000, ועכשיו אנחנו נביט הישר אל תוך השמש הנצחית הזאת של אריאנה גרנדה, ונעשה את זה עם אור ברגמן, כתב וחוקר מוזיקה. שלום אור.
שלום אלעד.
אור, לא כל אלבום פופ שיוצא הוא אירוע מעניין, יוצאים די הרבה אלבומים. בעיניך האלבום הזה של אריאנה גרנדה, יש בו משהו שהופך אותו לבאמת אירוע מעניין?
אני חושב שכן, אני חושב שכל שנה יש לנו בעצם איזה סוג של אירוע פופ מרכזי. אם לפני שנה היה לנו את מיילי סיירוס, שיוציא את Endless Summer Vacation, והשנה קיבלנו בדיוק שנה אחרי את Eternal Sunshine של אריאנה גרנדה, או ארי, כמו שהמעריצות של המעריצים יאהבו לקרוא לה. אני חושב שבאמת יש פה איזה אירוע, כי באמת לא קיבלנו ממנה אלבום כבר 3.5 שנים.
כן.
ובאמת היא מגיעה באלבום הזה לאיזשהו כברת דרך, אחרי שהיא עושה סוג של איזה סיכום החיים עד עכשיו. היא מצליחה להביא אותנו בדיוק לנקודה בה היא נמצאת, מבחינת מוזיקה, מבחינת הגירושין שהיא עברה, מבחינת הבן זוג הנוכחי שלה, כל הרכילות מתקבצת לאיזה, לתוך הסאונד של האלבום, לתוך המוזיקה שהיא מביאה, זה הכל נהרג בהכל.
אז בואו נתחיל באמת מהסאונד. אני חושב שכבר בסינגל הראשון שיצא מתוך האלבום, היה מאוד מאוד ברור שהוא מרפרר לווג של מדונה, נכון? אנחנו מדברים על השיר Yes And, שגם שמענו בפתיח. בואו נשמע רגע את השיר Yes And, ומיד אחריו את ווג, ונראה את הקשר ביניהם.
קדימה.
טוב, אז באמת השירים מאוד כמעט זהים, נכון? ממש, זה רפרנס שהיא מניחה בתוך השיר, נכון? זה לא סתם שאנחנו שומעים את הדמיון הזה.
זה החזרת אותי למשאפים של 2010, פתאום עם החיתוך הזה. אבל כן, אין ספק שמדובר במחווה, שלא נאמר, אני לא אגיד ריפ-אוף, אבל באמת זה עוד דמיון העצמה מאוד הומואי, סליזי, שממשיך מסורת קלאבינג של של הומואים, של תרבות גאה, שבעצם זה מחווה ממש מודעת לפריחה הזאת של מדונה, ובכלל של כל התנועה הזאת של הומואים וכוכבות פופ ענקיות.
נושא שאנחנו עוד ניגע בו הרבה בתוכנית, אבל גם ביונסה רפררה ממש לאותה נקודה בזמן, נכון? לתרבות הווגינג, לקלאבינג, כאילו זה איזה מין רגע כזה שחוזרות אליו עכשיו כוכבות פופ.
לגמרי. אנחנו בדיוק ברגע הזה בהיסטוריה, בתרבות, בפופ, שכולם מנסים, כולם באווירה של הקלאב, כולם מנסים להרים את האווירה דרך האלבום, דרך הסאונדים, אבל יש לי חדשות טובות בעניין הזה וגם פחות, אז אני רק חייב להגיד שהסינגל עצמו הוא באמת נשמע מאוד אוסי ומאוד מרפרר לתרבות הזאת של המועדונים מתחילת שנות ה-90. גם היא עשתה רימקס עם מריה קרי, שאפשר להגיד שמריה קרי, אליה, ברנדי, כל האזורים האלה של R&B, נאוסול, תחילת שנות ה-2000, באמת זה ההשפעה המיידית וההשפעה הברורה. אז רוב האלבום באמת יימצא באזורים של R&B יותר רך ודנס R&B, ולצורך העניין הזה היא לקחה את מקס מרטין, שכל חובב מוזיקה.
מקס מרטין הוא מין כותב השירים הכי גדול כרגע של דורנו, נכון? הוא יושב שם בשוודיה, נכון. ופשוט כותב את נכון. כל המוזיקה שאנחנו מאזינים לה.
לגמרי. כל מי שיודע או יודע פחות, מקס מרטין אחראי כנראה לרוב השירים שרובנו שמענו בשנים האחרונות, ששלטו במצדים. אז באמת היא לקחה את סוג של האדריכל, בוא נקרא לו, של הפופ המיינסטרימי, והוא עזר לה לייצר איזה סאונד שהוא גם קליט, גם מרחב, גם אינטליגנטי, גם רך. זה מין איזה פופ במשקל נוצר, שהוא עדיין מאוד מאוד מתוחכם, כי הפעם היא גם הביאה יותר מיתרים ויותר סינטיסייזרים, ויש אווירה של פופ, נאמר, יותר פופ יותר שוודי. סינט פופ, יורו פופ, היא באמת מביאה איזה השפעות שהן יחד עם R&B, יוצרות איזה מרקם יותר מעניין מבחינת סאונד, ואני חושב ש
אור, הזכרת את ה-R&B, נכון? יש לנו גם עוד השפעות, אתה יודע מה, בוא קודם נשמע ונראה אם זה משאף שמצאתי באינטרנט בין אחד השירים באלבום ושיר אחר, בוא נשמע אותו ואז נחזור ונדבר על זה. אוקיי, אז אנחנו שומעים שילוב כאן של השיר We Can't Be Friends מתוך האלבום, ו-Dancing on My Own של רובין. עכשיו,
לגמרי.
גם פה, אור, זה נשמע כמעט אותו דבר. כלומר, זה ממש יושב על אותו קצב, זה נשמע כמעט כאילו היא העתיקה את השיר הזה ובנתה עליו שיר חדש.
יש פה ממש אווירה שלקחת את המבנה של הפופ הקלאסי והפופ השוודי, שבדרך כלל אנחנו לא שומעים אותו הרבה אצל אמנים אמריקאים, בטח לא בסדר גודל שלה, גם השיר סופר נטורל באלבום, היא עשתה עשתה רימקס עם טרוי סיוון, הוא גם מזכיר קצת פיוריטי רינג וקצת את רובין, אז יש איזה אלמנט, חוץ מהעניין של הסאונד, שאני מארגן מסיבת משאפ של פופ-אפ, נראה לי בסוף הפרק, אבל באמת יש איזה עניין שהוא מריר מתוק, גם בטקסט וגם בסאונד, כסאונד מאוד אופורי, ואם רובין שרה שהיא Dancing on my own, שהיא רוקדת לבדה, ואריאנה גרנדה שרה על זה שהיא ואחד האקסים, מי שזה לא יהיה, תכף ניגע בכל העניין של הרכילות, היו לא מעט אצל ארי, אז באמת יש כאן איזה עניין של חמוץ מתוק, של איזה לאסוף את הדמעות אחרי הפרידה ולהפוך אותם להמנון פופ.
עכשיו, באמת, יש לך זאת, אמרתי את זה בפתיח, מאוד מאוד מתוקה, חמודה, מתקתקה, גם איך שהיא מתראיינת ואיך שהיא מדברת, אבל הטקסטים שלה הם לא בדיוק אלה, כאילו, הקול שלה הוא צלול ומתוק, אבל זה כאילו אופרה חזה עכשיו, הייתה שרה מטנפת על חצי מהאנשים שהיא הייתה איתם. נכון? זה משהו בכיוון הזה. השירים שלה מאוד עוסקים באופן ישיר בכל הרכילות שנכתבה עליה, כל האקסים, כל הדברים האלה.
אני אגיד לך ככה, אריאנה גרנדה, מה שהיא עושה, היא במקום לפחד מכל התדלוק של הרכילות והפרסונה, היא לוקחת את כל הדבר הזה, ופשוט עושה ממנו ממש בדרך לא מתנצלת, חסרת בושה. אני יכול להגיד לך שהאלבום הקודם שלה ב-2020, שיצא עם בחור, הוא היה כזה איל נדלן מאלה, קראו לו דלטון גומז, אז בוא נגיד שפוזישן, שזה האלבום האחרון, זה אלבום שאפשר להגיד בגדול, אלבום שלהם על כמה היא נהנתה מהסקס איתו, ובאמת, רוב האלבומים שלה מתרכזים בדרך מאוד בלתי מתנצלת, חסרת בושה, מאוד עדינה גם ומתקתקה, כלומר הסקס הוא לא איזה הפצצה או איזה צורה.
למרות שזה כאילו מצד אחד נכון, אבל זה לא כמו עכשיו שירים של ראפריות כמו קרדי בי וניקי מינה ששרות משהו נורא נורא מיני ובוטה, אבל היא כן אומרת, היא אומרת ביטויים כמו, מה אכפת לך כל כך על הזין של מי אני רוכבת, סליחה על השפה, כן? זה משפט שהיא אומרת בשיר, היא פשוט שרה את זה באיזה מין אופן כזה שאנחנו כמעט לא שמים לב לזה.
כן, אריאנה גרנדה כאילו מרשה לעצמה לעשות את כל העניין הזה באיזה לייטבק, באיזה גרסה כזאת שהיית יכול לקרוא את זה בעמוד אינסטגרם של ישראל בידור או של TMZ, שהם כזה הגרסה האמריקאית, אני אקרא לזה לכל המשפטים והציטוטים שהיא נותנת שם. היא לא מחכה שהם יצטטו אותה, היא מצטטת את עצמה כבר בתוך, מכינה להם את הכותרת כבר בלתי, מה שנקרא, בנויה מראש.
עכשיו, אור, אנחנו לקראת סיום, אנחנו נדבר עוד מעט על ז'אנר קיים או לא קיים, שנקרא Sad Girl Music, אבל אני רוצה רגע שנכניס רגע לסיפור גם את זה שאריאנה גרנדה כאילו היא ממלאת אצטדיונים, והיא שרה שירים מאוד מאוד ריקידים, אבל באמת יש איזה גרעין של עצב במה שהיא עושה. גם סיפרתי בהתחלה על הטרגדיות בחייה, על הבן זוג שהתאבד, כן. על הפיגוע בהופעה שלה. יש משהו מאוד מורבידי באריאנה גרנדה, מאוד, בטח ביחס לכוכבת פופ. איך זה, באיזה אופן זה מתבטא בשירים אלבום?
אני חושב שאריאנה גם לא מנסה להסתיר את זה, והיא גם לא משחקת. השיר הראשון, או כבר השני באלבום, נקרא ביי, היא מיד זורקת עלינו את כל הסיבות שהמערכת יחסים לא הצליח. אני מרגיש שחוץ ממני אולי, עם הפסיכולוג שלי, כולם הוציאו את האלבום טיפול שלהם, בוא נקרא לזה ככה. אז אנחנו בעוד אלבום תרפיה, שלקוח מהסשנים שלה, היא גם מודעה בזה עם הפסיכולוגית, ובאמת היא לוקחת איזה שיתוק של המסקנות מהטיפול, מחדר הטיפולים, והיא נוטשת את הניסיונות לנסות להרים ולהפוך את השמחה והנאה לכל מחיר, ובאמת היא חלק מתנועה, אם ציינת מקודם את הסד גרלס, אז באמת אני חושב שיש לנו כוכבות פופ עצומות בסדר גודל שאנחנו, קשה לי להיזכר מתי התנועה בפופ הייתה כל כך רכה ועדינה, לנה דל רי, סזה, קלי אוצ'יס, שבאמת הן לא שמות את עצמם בפוזיציה של אני בחורה עצובה ומסכנה, והבחור הוא מניה כבדוש, אלא לוקחת, בוא נקרא לזה, את האנליזה והכבדות, והופכת אותם לפופ שהוא ממש מתנגד לנרטיב של הגבר השם והכל, ואני הקורבן, אלא ממש
צריך גם להגיד, זה חלק מטיפול. כלומר, ברגע שאדם עובר טיפול, הוא מבין שגם הוא יכול להיות, או היא, יכולים להיות הנבל בחיים של מישהו אחר, שזה לא קורבן ומקרבן, אלא שיש כאן איזשהו מעגל.
לחלוטין. יש גם משפט באלבום שהיא אומרת שהיא מוכנה להיות בתפקיד של הווילן, של הנבל. אז באמת ברגע שהיא לוקחת אחריות גם על הסיפור וגם על המימוש העצמי שלה, זה כמו סוג של, כאילו עושה מדיטציה עם עצמה, עד שהיא מבינה באמת שציינת מקודם את שמש נצחית, שמש נצחית בראש צלול, סרט מופתי, שבאמת אתה רוצה מאוד למחוק מישהו מהזיכרון שלך, אבל שוכחים הרבה פעמים שאם זה אתה מוחק גם את כל החסד והברכה והחוכמה שיעורים לחיים, שבעצם גם אריאנה מספרת לנו עליהם באלבום הזה, ויש בפופ שלה משהו שהוא גם מורבידי והוא גם מרים, ואני חושב שזה מה שמייחל אותה, זה הופך אותה לכוכבת פופ, ששמה את העצב במרכז, חוגגת אותו, נהנית ממנו, ולא מתנצלת עליו.
יפה. פופ במקום טיפול נראה לי כמו, כמו מסר טוב לחיים. אור ברגמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה, אלעד.
עם אלעד ברנועי.
אנחנו היום בתוכנית מדברים על אריאנה גרנדה, אנחנו מדברים על מוזיקה ואנחנו נמשיך לדבר על מוזיקה. הזכרנו מקודם את המונח Sad Girl Music. I used to float, now I just fall down. I used to know, but I'm not sure now. Jim told me בילי אייליש, סיזה, לנה דל ריי, נשמע שזה די מסביר את עצמו, נכון? מוזיקה שעושות בנות עצובות, או מוזיקה עצובה שעושות בנות. אנחנו נדבר רגע על הדבר הזה שהפך להיות סוג של ז'אנר, ואנחנו נעשה את זה עם איילת יגיל, עיתונאית ומבקרת מוזיקה. שלום איילת.
היי, מה נשמע?
איילת, את מכירה בז'אנר הזה כדבר שקיים בעולם, Sad Girl Music, או שזה איזה מין המצאה כזו שפשוט מבקרי מוזיקה החליטו יום אחד לעשות?
זאת המצאה שקנתה לה אחיזה, כלומר, לקחו כל מיני בנות בכל מיני ז'אנרים שהן במקרה שרות את הרגשות שלהן ובמקרה הרגשות הן שליליים, ושמו את כולן לדעתי מתחת לאותה תווית. סיזה היא יותר לכיוון ההיפ-הופ, לנה דל ריי יותר לכיוון הפופ, אני חושבת ש... משהו מלאכותי בזה, אבל אני מוכנה שתשנו את דעתי.
לא, 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 אני לא באתי לשנות את דעתך, אני דווקא מעין אותי. כלומר, את אומרת שזה איזה מין הדבקה כזאת, שאולי הן עצמן לא היו מכניסות את עצמן תחת המטריה הזו?
לגמרי. לוסי דייקיס, נגיד, שהיא מאוד נכללת, היא מוזיקאית אינדי. לפני איזה 3 שנים היא כתבה בטוויטר... עולה לי על העצבים, הז'אנר אינדי סאד גרל, לא המוזיקה, אלא הסיווג, המסחור, הציפייה התמידית לכאב של נשים. אני בכלל לא חושבת שהשירים שלי עצובים.
וואו.
כלומר, מישהי כותבת את השיר הליבה, לפעמים זה שמח, לפעמים זה עצוב, ובאים חבורה של... וואו, אני לא אגיד אינסלים.
תגידי את זה, תגידי את זה, אלת.
אינסלים ברדיט, ואומרים, אוי, זה בנות, והן כותבות, וכואב להן, ובטח הן במחזור. אבל אם מישהו יוכיח לי שבחורה מופנמת היא זאת שעלתה על השם של Sad Girl Music, אני אוכל את...
או תוכלי את אמר, רגע, איבדנו אותך.
הברט, הכובע, אוכל את הכובע.
את הכובע הברט, בסדר גמור.
בדיוק.
אבל נגיד אם אנחנו מדברים על אריאנה גרנדה, אז באופן כללי, זה מוזיקת פופ מאוד מאוד רקידה הרבה פעמים, ובכל זאת יש בה איזשהו משהו עצוב. איך הדבר הזה מתיישב בעינייך? כלומר, היכולת לייצר מוזיקת פופ שהיא תהיה סופר סופר ממלאת איצטדיונים וכזו רקידה, ועדיין שיהיה בה איזשהו גרעין כזה של איזה מין עצב פנימי?
לפני שרובכם נולדתם, היה להיט פסיכי בשם Careless Whisper, של זמר ויוצר מופנם בשם ג'ורג' מייקל. כן. זה היה אחד הלהיטים הכי פסיכיים בעולם, שמלאו אצטדיונים, אבל המילים היו, אני לעולם לא ארקוד שוב, לרגליים מלאות רגשות אשם, אין להן קצב. בקיצור, מאז שיש את הרוק, מאז שיש את הפופ, יש את השירים המופנמים שאפשר לרקוד להם ולהרגיש מין קטרזיס כזה מהעצב שהם מדהים.
כן. עכשיו, אם אנחנו מדברים על באמת על הז'אנר המומצא הזה שהם ציו אינסלים, כן. אגב, מאזינים ומאזינות, אם אתם לא יודעים מה זה אינסלים, תחפשו בגוגל, תקבלו הסבר מאוד מהיר מה זה הדבר הזה.
מאוד מהיר, וכן.
ולא נעים גם.
ייתכן שהגזמתי, אני מסייגת את דבריי. ייתכן שזה אנשים עם בעלי משפחה... אוהבת ובריאה, אבל זו תחושה שזה גברים עשו את זה.
את חושבת שזה, הז'אנר המומצא הזה, הוא משוייך בעיקר לזמרות יוצאות, או גם לזמרות מבצעות? כי נגיד, אם אני חושב על זמרת כמו אלה פיצג'רלד, אני לא באמת יכול, שהיא רק זמרת מבצעת, אני לא באמת יכול לחשוב על מה עובר לה בראש, האם היא עצובה או לא עצובה, אני פשוט יודע שהיא זמרת מבצעת, ואם אני מסתכל על זה...
אתה צודק. ובינינו, כשאנחנו רואים את האלבום החדש של אריאנה גרנדה ואת שישה אנשים שיצרו כל שיר, אני לא יודעת אם היא באה עם מילים כבר מוכנות, ואז האחרים באו ועשו את הקסם שלהם. יכול להיות שמקס מרטין בא ובשוודיות אופיינית הביא משהו, תשמעו, גם ללהקת אבא, סופר רקידה, יש להם מופנמות ועצבות, שפשוט לא כל כך שמים לב בתוך כל השמחת חיים והדיסקואיות.
כן.
רוצה לומר, מקס מרטין, הגאון ששותף שם להפקה, אני, ייתכן ש, שהוא פשוט בעל ועזר בהפקה, וייתכן שהוא גם כתב מילים לאריאנה, שהם מלכודת מבט של בחורה...
כן, כלומר, היא חתומה על הרבה מהמילים, אבל אנחנו לא באמת יודעים. זה לא כמו, נגיד, במוזיקת אינדי, שמקודם הזכרת, ששם זה קצת יותר ברור שהזמרת עצמאי.
נגיד בילי אייליש ופיניאס. אז אתם יודעים שזה בילי אייליש ופיניאס. יכול להיות כי היא עשתה 60%, אבל היא שותפה שם.
את חושבת שאפשר למתוח קו בין, נגיד, זמרות כמו ג'וני מיטשל לתוך הז'אנר הזה?
לחלוטין.
אני חושב נגיד על האלבום בלו, יצא לפני קצת יותר מ-50 שנה. זה ממש הטייפקאסט הזה, נכון? של אישה עצובה עם גיטרה.
נכון, נכון. בכלל, ג'וני מיטשל הייתה גם מהראשונות שהפיקו את עצמן, היא וג'ון באז, שזה בכלל חלוציות. אבל לגמרי, בלו זה אלבום, במונחים של רדיט, כן, Sad Girl Music, יש שם שיר קורע לב, שהיא שרה שם לתינוקת שהיא נאלצה למסור.
Little Green, נכון?
בדיוק, יפה מאוד. אז כן, זה לא המצאה חדשה, וגם אז, ואפילו אני רוצה להזכיר, בשנות ה-90 היה פסטיבל שכל כולו היה מה שאפשר לקרוא לו Sad Girl Music. זה היה שרה מקלחלן ואינדיגו גרלס, כלומר זה היה... קווירי בחלקו, פמיניסטי מאוד, והם פשוט עשו לעצמן סייף ספייס לזמרות נשים, וזה תכלס, בהסתכלות איך שעדיין העולם הזה סקסיסטי, זה נראה כמו גן עדן, מקום שבו כולן היו שוות ערך ובסולידריות. ואני לא יודעת אם זה יכול לקרות כיום.
וואו, כלומר, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני כן רוצה, את בעצם אומרת שהמעגל הזה, הגדר הזו ששמים סביבן, זה עושה איזה שירות הפוך עבורן, באיזשהו אופן.
זה מרגיז אותן, כלומר, יכול להיות שמי שיתרוויח מזה שמשווים אותה לסיזה וללאנה דל ריי, כי היא פחות מצליחה. אבל כל עוד אנשים שומעים אותן ויודעים שזה לא בדיוק אותו ז'אנר, אלא כל אחת לוקחת את זה לתבלין המיוחד שלה, אז ניחה, נחיה עם ההגדרה הזאת.
אוקיי, טוב, אז אנחנו נאזין לאריאנה גרנדה, עם או בלי התווית הזאת.
עם או בלי, ותחפשו קצת על ליליס פר, על היריד שהיה בשנות ה-90 של נשים בלבד.
ועל אינסלים.
פחות.
הילד יגיל. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
להתראות.
ביי.
פופ-אפ עם אלעד ברנוי.
אקסים. אי אפשר איתם, אי אפשר להיפטר מהם. התרבות מלאה באקסים מוושתי, האקסית המיתולוגית של החשברוש, דרך אלברטין איננה של מרסל פרוסט, ועד מאמי אלי אקסים של נועה קירל, או הסדרה האקסית המטורפת. אבל אריאנה גרנדה הציגה מודל חדש ליחס לאקסים.
Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain.
בשיר תודה הבא בתור, או בשמו המקורי Thank You Next מ-2019, אריאנה גרנדה מתייחסת לאקסים שלה בשמם, ואומרת כמה היא בת מזל על כל מה שהיא למדה מכל אחד מהם. ואנחנו עכשיו נדבר על הגנאולוגיה של האקס, ואנחנו נעשה את זה עם הקומיקאית והפודקאסטרית עמית הרשקוביץ. שלום עמית.
היי, hey, מה נשמע?
בסדר גמור. עמית, אני רוצה רגע שנתחיל עם אריאנה גרנדה. השיר הזה, Thank You Next, הוא היה איזה מין רגע תרבותי מעניין, נכון? כי יש בו איזה כפילות. מצד אחד היא אומרת תודה רבה על כל מה שנתתם לי, על כל מה שלימדתם אותי, ומצד שני יש את השורה Thank You Next, כאילו תודה, הלאה, הבא בתור.
כן. זה באמת היה רגע מפתח, זה היה ממש אחרי שהיא נפרדה מפית דיווידסון, שהיא גם כן החליפה אותו מהר, לפני זה הייתה עם מק מילר, ואז גם היא הייתה עם פית דיווידסון, היא הוציאה את השיר הזה, שהיה פשוט כאילו, זה שהיא התייחסה אליהם בשם שלהם, זה שהיא דיברה על הפרידה הזאת, כמו משהו שהיא לוקחת עליו בעלות, האקס כמסע התפתחות אישית, היא הפכה את זה למין סיפור כזה של רגע צמיחה וגדילה.
יש משהו בביטוי הזה, אקס, שהוא, זה כמובן אקס בויפרנד או אקס גורפרנד, אבל אומרים אקס, ואת יודעת, אני ממש מדמיין את האקס הזה, שאנחנו מבטלים את הבן אדם, כאילו יש איזה כמעט פונקציונליות באופן שבו מדברים על הדבר הזה, עוסקים בו הרבה פעמים בתרבות.
כן, זה כאילו הוא התפקיד שהוא ממלא עבורנו. הוא הסימון של העבר שלנו, שיש לנו כזה. אני חושבת שגם זה מה שהוא מבטא בשביל הרבה כוכבות פופ, מין איזה דרך להיראות מתוחכמות יותר, יש איזה סיפור. הריון טראומטי היה לי מורה לקולנוע שאמר.
שזה כאילו מקדם מורכבות?
כן, שזה מקדם מורכבות, שזה נניח אם אתה מסתכל על אנה זק, שהיה לה את לך לישון פתאום.
כן.
אז פתאום הופך אותה מילדה קטנה ותמימה, יש לה אקסים. כן. היא אישה עם, אישה מתוחכמת.
כן. יש איזה מחשבה שפעם כאילו באמת אקסים זה משהו שהיה, היינו מנסים לשכוח או להדחיק, אני חושב שוב על שמש נצחית, הסרט שעל שמו קרוי האלבום, אבל באמת נראה שמשהו השתנה, נכון? כאילו עכשיו אנחנו פתאום מתייחסים לעבר שלנו באופן אחר, אולי עם פחות בושה.
כן, זה מעניין מה שאתה אומר. זה באמת האקס... הוא סיפור טוב, זה פשוט סיפור טוב. I love then I've lost, כמו שהיא אומרת בשיר. זה כאילו סוג של טראומה קטנה כזאת שכל אחד יכול להתחבר אליה. את... זה אפקט רגשי, אבל היא לא מסוכנת מדי.
את חושבת יש משמעות ל... כלומר, יש הבדל בנקודת המבט כאן של גבר לעומת אישה בסיפור הזה? האופן שבו נשים יכולות לדבר על אקסים אולי השתנה לאורך השנים?
כן, חד משמעית. כאילו אם מסתכלים נניח על בריטני ספירס, אז זה היה כזה I was born to make you happy. לא אמור להיות לאקסים. כן. זה אמור להיות לצאת, זה בדיוק יצא מהחנות מפעל, בלי נגיעות, וגבר היה יכול להתהדר הרבה יותר בכיבושים שלו, בסיפורים שלו, והיום העניינים קצת התהפכו, היום האישה תפאר את כל האקסים שהיו, אגב, אקסים זה כאילו, יש בזה משהו לא מיני כמעט.
באמת, כן, את חושבת?
אני חושבת שכשאת מדברת על אקס, את מדברת איכשהו על הלב שלך, ולא על עברי המין, זה כאילו, יש בזה איזה משהו כזה של... זה מגיע ממקום רגשי.
מעניין, כלומר, אנחנו לא מדברים כאן על העבר המיני של האישה, אלא על העבר הרגשי של האישה.
בדיוק.
אוקיי, כי תראי, העניין הזה של איך אישה יכולה לדבר, או איך, בכלל הכל, זמרת כוכבת פופ או שחקנית, איך היא יכולה לדבר, על העבר שלה הוא תמיד מביא איתו איזשהו טון של שיפוטיות כזה, נכון? כאילו גם אריאנה גרנדה, כמה שאנחנו מדברים עליה בחום ובחיבה, יש עליה המון ביקורת ביחס לאיך שהיא מתייחסת לגברים, יש כאלה שמאשימים אותה בנשיות רעילה, כלומר, יש כאן איזה מין מערכת יחסים שהיא חדשה בתוך העולם הזה.
כן, זה הצליח לה עם Thank You Next. כשהיא עשתה את זה, באמת דעת הציבור הייתה לטובתה. עכשיו עם האלבום החדש, שגם היה מלווה באיזה פרשיית אהבים עם בובספוג, אותה להעביר את הבעל... לרומן הזה קצת פחות התקבל בברכה. נראה לי שכאילו זה היה כזה, אנחנו מקבלים אותך כזה, אבל עד גבול מסוים. יכולה להיות קצת לאונרדו דיקפריו, אבל אל תגזימי עם זה.
כן, טוב, זה...
הוא מעקב בחול.
אני מתאר לעצמי שזה, הזכרת את לאונרדו דיקפריו, זה עוזר שמדובר בבחורה בת 30, שעונה על כל מודל יופי אפשרי, כלומר, אם אריאנה גרנדה בת ה-60, תשאיר על כמות האקסים שלה, אני מניח שהיחס החברתי לזה יהיה קצת שונה, גם אם זה בובספוג.
כן, עם לינה דנם, לצורך העניין. אני מאוד מסכימה שגם לטיילור סוויפט וגם לאריאנה גרנדה מותר דברים שלא מותר לכל אישה, בגלל שהם מושלמות. למעט הפגם הקטן הזה, לא יודעת אם טיילור סוויפט זה שהיא קצת אוקוורד, ולאריאנה גרנדה זה שיש לה נטייה להתאהב ולעזוב ולעזב, אז...
כן, אריאנה גרנדה גם, הזכרנו את זה מקודם, יש איזה צל שעוקב אחריה כזה, יש לה איזה עין רע עליה קצת, גם עם מק מילר, וגם עם ההופעה היא במנצ'סטר, כלומר, גם אצלה הדברים הם קצת לא 100% איכשהו.
לא, אני חושבת שזה גם מה שהיא מסמלת, היא הכוכבת של הטראומה. היא גם מדברת על זה, היא כותבת על זה, המושג הילינג חוזר על עצמו הרבה פעמים, גם בשירים וגם ברעיונות. וזה באמת מעניין, כי אתה רואה את כל ההילינג שהיא עושה, אבל אז שוב פעם היא עושה בדיוק את אותו טעות.
כן, יש משהו, יש איזה מידה של הולסומיות בדבר הזה, נכון? יש איזה משהו כאילו, אנחנו רואים אותה עושה את אותם פשטות, היא מדברת על ריפוי, עושה את הפשטות, אבל אנחנו יודעים שגם אנחנו כמוה יכולים להמשיך ולפשל, להמשיך לייצר לעצמנו אקסים. הכוכבת של הטראומה, זה מבחינתי הכותרת של הרעיון הזה.
היא הכוכבת של הטראומה לגמרי, כן.
עמית הרשקוביץ, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
להתראות. פופ-אפ עם אלעד
ברנוי.
אנחנו היום בתוכנית מדברים על אריאנה גרנדה בעקבות האלבום החדש של ה-Eternal Sunshine. הענקנו הרבה תארים ושמות לגרנדה היום במהלך התוכנית, ואחד מהם הזכרנו אותו במילה, וזה שהיא גיי אייקון, כלומר דמות נערצת בעיקר בקרב הומואים. היא לא הראשונה, יש שורה ארוכה של נשים, שחקניות, זמרות, דוגמניות, מה שמכונה דיבות, שגברים הומואים הפכו לסמל ההערצה, למודל לחיקוי. ג'ודי גרלנד, טינה טרנר, בט מידלר, ג'ניפר קוליג', גם אצלנו, ריטה, ריקי גל, אופרה חזה, דוגמאות קלאסיות. הרבה מהאנשים האלה ידועות בחיים מלאי סבל או טרגדיות, ואנחנו ננסה עכשיו להבין את הקשר בין הומואים לדיבות סובלות, ואנחנו נעשה את זה עם דותן ברום, שהוא חוקר היסטוריה קווירית, דוקטורנט להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב, וגם מגיש הפודקאסט תולדות המיניות. שלום דותן.
היוש.
דותן, על מה בעצם אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על דיבה? מה ההגדרה הראשונה שלך לדבר הזה?
קודם כל, דיבה מילולית זה אלילה או אלה, אז זה כבר מחזיק הרבה ממה שאנחנו חושבים, גם בתור גיי אייקון, נכון, על דיבות. והיסטורית אנחנו מדברים על דיבות, זה היה למשל כינוי לזמרות אופרה ודברים מהסוג הזה, אבל נראה לי שהיום אנחנו מדברים על דיבות, אז הרבה פעמים אנחנו מתכוונים לדמויות שהן גדולות מהחיים, ולפעמים באופן אולי קצת קמפי, אולי נדבר על האסתטיקת קמפ גם עוד מעט.
אז בוא נדבר מיד על אסתטיקת קמפ. זה בעצם מונח שסוזן זונטג טבע, נכון, אם אני לא טועה, וזה הדבר שהוא כל כך מכוער או כל כך מוגזם שהוא כבר הופך להיות יפה, נכון? פחות או יותר, תקן אותי אם אני טועה.
פחות או יותר, כן, יש גם לפני זונטג כתבו על זה. אני אוהב את ההגדרה שזו מחויבות לשולי שעולה על מעלותיו של השולי. זאת אומרת, אנחנו אוהבים משהו שהוא באמת מכוער או תיאטרלי או מוגזם, יותר מאשר הערך האסתטי האמיתי שלו, כי המוגזמות שלו היא דבר שאנחנו מעריכים.
אבל דותן, זו אהבה אמיתית או שזה אירוניה? כלומר, יש בדבר הזה איזה מידה של כזה לג מסוים, או של כזה מין, זה כל כך מטופש, שזה הופך אותי באיזשהו אופן, בזה שאני אוהב את זה, למעניין יותר.
למה? או שאפשר גם וגם. נגיד, אני חושב על כל ההרצה של הומואים לאירוויזיון, נגיד, אוקיי? אירוויזיון זה לא תסק דבר קמפי, מוגזם, תיאטרלי וכולי. נראה לי שהרבה אנשים אוהבים את אירוויזיון באמת. זאת אומרת, לא היו מתחקים את זה אופן כל כך אינטנסיבי, אם זה לא היה משהו אמיתי. וגם יש בזה איזה מימד של, שזה משהו שעושים בחבורה, זה חלק מהתרבות. ונראה לי שגם כשמדברים על דיבות או על גיי אייקונס, אז יש בזה מימד של הערצה אמיתית, ויש בזה מימד של אולי קצת דחקה, ואולי לפעמים הדחקה היא מופנמת באיזשהו שלב, ונראה לי שבדיוק מה שאמרתי מקודם על העניין של השוליות, הומואים שהרבה פעמים תפסו, גם היו וגם חוו את עצמם, כשוליים, אז יכול להיות שיש משהו בזה שרצינו להגיד מה שהתרבות רואה כשולי, מוגזם, קיצוני, אנחנו דווקא נאהב.
יש משהו מעניין בזה, אבל כי נגיד כשחושבים על ג'ודי גרלנד, אתה יודע, בשנות ה-40, אז באמת הייתה בה איזושהי מידה של שוליות, אני חושב, אבל אם אנחנו חושבים על, כלומר, הייתה כוכבת ענקית, כן? אבל אם אנחנו חושבים היום על הדמויות שאנחנו מסמנים ככאלה, הן כולן כוכבות הכי מיינסטרים, הכי נחגגות, הכי אהודות, כלומר, השוליות שלהן היא מדומיינת באיזשהו אופן. אריאנה גרנדה היא לא יצור שולי בשום אופן.
נכון, כלומר, אני לא בטוח שכל הגיי אייקונס הם נבראו שוות. יכול להיות שדברים שונים הופכים אותם לנבראו. כאילו, אתה מראש נסגר את השיחה סביב כאלה שסבל הוא חלק משמעותי בחיים שלהם. באמת שאני לא חזק באריאנה גרנדה, אז אני לא יודע, גם לא הזנתי לאלבום בגושתי. אני לא יודע גם אני אזין. אבל, אז אני לא יודע אם סבל זה חלק משמעותי מהחיים שלה, אבל לא ספק יש סוג מסוים של גיי אייקונס שהם סביב סבל, ונראה לי שזה גם מתכתב לאיזו תקופה שהומואים, שסבל זה היה איזה חלק מרכזי בחוויית החיים של הומואים. לא שהיום אין הומואים שסובלים, אבל זה אולי קצת פחות בחלק מהנרטיב התרבותי שלנו. היום אנחנו יותר במקום שמין חוגג תרבות קווירי, ואנחנו פחות צריכים את הדמות הזאת שתבול בשבילנו. מה גם שהיום יש שפע ייצוגים להטבים על המרקע, אז אנחנו לא צריכים את הדמות של האישה הסטרייטית שסובלת וחובה אהבה בלתי אפשרית וגדולה מהחיים שלחוות את כל הרגשות האלה דרכה. אז נראה לי שנשאר לנו, או אנחנו יכולים לכוון, נגיד, את הדמות הדיבה הזאת למקומות אחרים, שאולי יותר מתאימים לרגע הזה.
כלומר, אתה אומר לשחרר את הדמויות האלה שהן כאילו קודדו עבורנו איזשהו משהו, ולבחור דמויות חדשות שהן מתוך הקהילה הלהט"בית?
לאו דווקא מתוך הקהילה הלהט"בית, אבל אולי שהן משקפות, זאת אומרת, איזושהי תחושה של עוצמה שיותר מתאימה לאופן שבו אנחנו תופסים את הקהילה הגאה היום.
כלומר, באיזשהו אופן לנתק את הסיפור ההיסטורי רק מהסבל, ולהכניס לתוכו גם אלמנטים חדשים.
כן, זאת אומרת, נראה לי שבמידה מסוימת אנחנו רואים רואות באנשים האלה איזשהו ייצוג שלנו, או דמות גדולה מהחיים שדרכה אנחנו יכולים לחשוב על התחושות שלנו, לחוות את התחושות שלנו, ובעבר כשהחוויה המרכזית שלנו הייתה אולי של הדרה, של סבל, של אהבה בלתי אפשרית, אהבה, כן, שלא יכולה לומר את שמה, אז היינו צריכים את הדמויות כאלה, דמויות מסוכסכות, כן, כמו ג'ודי גרלנד ואחרות, וגם אנחנו דיברנו עכשיו על שיחה מאוד אמריקאית, אבל כמובן שזה נכון גם על הרבה מקומות אחרים בעולם, אז היינו צריכים את הדמויות המסוכסכות האלה כדי להרגיש את הדברים האלה לגבי עצמנו. אבל היום כשאנחנו אומרים, לפחות הנרטיב שלנו לעצמנו, שאנחנו מועצמים, אז אנחנו יכולים ללכת על קווין בי.
כלומר, כן, למרות שזה עדיין לבחור אוקיי, אני מבין מה אתה אומר. כלומר, במקום לבחור את הדמויות הסובלות האלה, שאריאנה גרנדה, אגב, היא לחלוטין נכנסת תחת המטריה הזו לצערנו, לבחור עבורנו דמויות שהן יכולות להיות ממש מאותן עולמות, אבל את האלמנטים המעצימים. אז זו שלך, זו האייקון שלך, ביונסה?
שלי? אני לא יודע אם אני סוג ההומו הזה. לא, נראה לי שהאייקון שלי זה רונה קינן, בטח או זה משהו כזה. אני הומו מסוג לסבית.
אוקיי, בסדר גמור. אז רונה קינן, הגיי האייקון החדש, דותן ברום. אני כן רוצה לשלוח אותך להזין לאלבום של אריאנה גרנדה, וגם את המאזינים להזין לפודקאסט תולדות המיניות, ככה כולם יעשו שיעורי בית. דותן ברום, תודה רבה לך.
שיעורי בית שאני מוכן לקבל, תודה.
תודה דותן.
יאללה, ביי.
וזהו, אנחנו הגענו לסוף התוכנית, פופ-אפ בכאן תרבות, תודה לטן ליסן על ההפקה, תודה לטכנאי השידור לאונידי זקוב, תודה לנועה טייב על התחקיר, אני אלעד ברנוי, להתראות.